מנדלביץ', שואל שבאל, ואחרי פטירתו, גם מילת מלחמו, התיירדת כמנהיג החסידות מפרחתו. אחר כך, מכל מיני סיבות, אז החליט לעלות לארץ, יחד עם אבי אברהם קנצר, גם עם המור הזה כן מחבר גם כן היה הייתה חבורה, הוא אחר כך חזר לו, חזר חזרה, ולא הגיע לארץ ישראל. ולמעשה, אני מנחם מנהל מלידבסט, יחד עם המסכים שלו איתו, חידשו את היסדו, את היישוב החסידי לארץ ישראל. הם היו תקופה קצרה בטבריה, אבל הם נלחקו שם על ידי המתנגדים, ואז הם עברו לטבריה, ושם הם יסדו את הקהילה החסידית שלהם. זה קצה המזלג, ההיסטוריה שלו. ביחס לדרושים עצמם, למעשה רוב התלמידים של הבעל שם טוב, של המאגי מזריץ', הם חוזרים פחות או יותר על אותם רעיונות יסודיים שנמצאים בחסידות שאנחנו מוצאים אותם. גם בקטר שם טוב, וכך גם הדברים. למעשה, חוץ מנאמר אדמו"ר הזקן, שיש לו את הדרך העיקרית שלו, אז רוב הספרים ששייכים, נאמר, לדור הזה של החסידות, אם זה מאור עיניים, אם זה התורות של חיים חי קריאנדו, שהוא אכן, וכן הלאה, ישנם אורניים, וכן, ישנם כמה וכמה ספרים שלמעשה שייכים לדור הזה של החסידות, ורובם פחות או יותר חוזרים על התורות החסידיות שאנחנו מכירים אותן, העלאת הניצוצות, המשכות הזרות, העניין של התענוג וכו', כפי שנראה את זה הדלקות, כפי שנראה את זה גם בתורה הזאת. מבחינה זאת, אין כאן חידושים מרובים. כל אחד יש לו תמיד את ההדגשה שלו, את הסגנון שלו, את האופן שבו הוא מציג את הדברים ומסביר אותם, וכך גם אמור ביחס לדור של אדמת מלידבסט. יש לו ניסוחים, כמה נקודות מאוד מיוחדים, כפי שאני מקווה שבאתם נראה בהמשך. אני אקרא את הדברים, כיוון שחלק מהדברים עסקנו ואין בזה חידוש, אז יותר נסתכל בעצם על האופן שבו הוא מציג את זה ומביא את הדברים. הדרוש הוא כפי שאתם רואים את פרשת קורח. ורש"י ז"ל ויקח קורח שלקח מקחת לקרא לעצמו. מי אמרו הז"ל, לעבוד כל מחלוקת וכולי, זה המחלוקת שהיא לשם שמיים. כן, דברים ידועים, וזה מחלוקת שלא לשם שמיים, מחלוקת כזו מחלוקת כבר כללתו. העניין הוא ידוע, מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת שסופה להתקיים סביב הדברים הללו של חז"ל, הוא בנה את הדרשה שלו. העניין הוא ידוע שעיקר כוונה לבריאת העולם הוא עד שיגיע להשתלשלות במקום הבחירה, ברא ובטלו, אשר ברא את האדם ישר לדעתו, מעוס ברא ובחור בטלו, וכבוד השם מלא כל הנבראים מגבוה על גבוהים עד השלשול קטן של הים, אפילו הקליפות כמאמר ואתה מחיה את כולם, כי צורך העולם בהם. בעיקר מעשה האדם להוציא יקר מזולל בסוד ומלכותו בכל משלה, להחריט הקוצים ובחור בחיים, וכל אשר יפנה ישכילו וכל דרכיו דאהו, מזה על מזה כי יקרא אשר לפניו, ומי ברא אלף, הרי השם זו מהווה כל הוויות ומחיה אותם, הסובב ומנודה אותם, ומי נתן הספי מינה, בין בדברים ועצה ודעת הברה, ועתה, למה ירא לבבו נתדבק ברא לחליפנו, וימיר אותו רב בטוב, הגנוז בתוכו, המחיה אותו, שהוא חיי החיים. אם כן, מה מתואר כאן? מתוארת כאן תכלית של הבריאה מצד אחד, כפי שנראה, ונושא נוסף שהוא מופיע הרבה בתורות החסידיות, הנושא של העלאת האהבה. העיקר כוונת בריאת העולם שיגיע משתלשלות למקום הבחירה וראו בטוב. כן, הבחירה כפי שאנחנו רואים כאן, היא מוצגת כאיזה רמה מסוימת, כאיזה דרגה מסוימת. בעולמות הגבוהים ביותר אין בהם בחירה, משום שהמציאות האלוקית בהם היא נמצאת בגילוי, היא מובלטת, היא ברורה, ומשום כך אין מקום בחירה. אבל התכלית של העולם להביא שהבריאה תגיע למצב של השתלשל, ואז מתוך ההשתלשלות הזאת האור האלוהי, האור האלוקי יואם, האור האלוקי יוסתר, ואז ייווצר ברמה מסוימת של העולם ישנה האפשרות של הבחירה, שהיא התכלית של הבריאה כולה. מה טיבה של הבחירה, או בין מה עומדת אותה בחירה, מה עניינה או תכליתה של הבחירה? התכלית של הבחירה, כפי שאנחנו מוצאים כאן, הוא להוציא יקר מזולל בסוד ומלכותו ובכל משלה, להחליט הקוצים מולכו בחיים. אם כן, התפקיד של הבריאה הוא להוציא יקר מזולל. להוציא יקר מזולל בראשו, להוציא את הטוב מתוך הרע או להעלות את הרע בכלל הטוב. מה הפירושה של אותה העלאה? מה עניינה? איך האדם מעלה את הרע לטוב? כאן למעשה רבי מנחם מנדל חוזר על דברים שכפי שאמרתי נמצאים עוד לפניו אצל הבעל שם טוב ואצל המגיד ממזריץ', רק כאן הם מוצגים באופן מסוים. אצל בצוואת ריב"ש שאנחנו מוצאים איזו צורה של העלאה שהיא מוגדרת כקל וחומר. הדברים מתוארים שם באופן כזה. אם האדם נפגש משהו בעולם, משהו שהוא חומד אותו, שהוא רוצה אותו, הוא אוכל, והדבר הזה, הטעם הטוב של האוכל גורם לו להימשך עליו וכן הלאה, צריך הוא לשאול את עצמו מה מקורו של אותו טוב, מה מקורה של אותה הנאה שהוא מרגיש בתוך האכילה או בתוך אותו דבר גשמי שממנו הוא מקבל הנאה וטענות. התשובה, אומר בעל הכתר שם טוב, הטענות בסופו של חשבון הוא איננו מהצד הגשמי של אותו דבר, אלא דווקא מהצד הרוחני שלו. יש התענוג, גם אם זה התענוג של אכילה, הטעם של התפוח, הטעם של האוכל, הוא איזושהי חיות, שהאדם כשהוא אוכל את התפוח, החיות הזאת נכנסת אליו, מתמזגת בו וכן הלאה, ומכוח החיות הזאת הוא מרגיש את אותה הנאה שבאכילה. כך אם הוא נפגש בכל יופי שבעולם. היופי הזה איננו שייך לקליפה חיצונית של הדבר, רק לצד החומרי שלו. הקליפה, היופי הזה, הוא איזשהו עניין רוחני, איזושהי חיוניות רוחנית. תול את אותה חיוניות מהדבר, אז הדבר יאבד את יופיו. אם זה יופי אנושי, אז זה דווקא יופי של אדם חי. אותו אדם, אם הוא ימות, אז יפסיק להיות יפה. כשלמעשה, החיות האלוטית שמחיה את אותו דבר, היא למעשה גורמת או מביאה את אותו יופי, והיא זאת בעצם הדבר שאליו כוסף אותו אדם. אם ככה ממשיך הבעל שם טוב ואומר, למה האדם צריך לחשוב, למה עליי להידבק באותו יופי מצומצם, אותו יופי שנמצא דווקא באופן הזה או בדבר הרשמי הזה שלפניו, אוכל להידבק בשורש של היופי, ביופי העצמי, ביופי האלוקי, באותה חיות שהיא המקור של היופי בכלל. כך הדברים מוצגים אצל הבעל שם טוב. אני אנסה קצת להסביר את הדברים קצת יותר או להמחיש אותם דרך מה שאנחנו גם רואים בקטע הזה. כאן מתוארת העלאה שאנחנו מוצאים גם בדבר רע, אומר רבי מנחם מנדל, אז יש בו גם כן את הטוב שגנוז בתוכו, שמחיה אותו. וממילא האדם צריך לחשוב, כפי שהוא אומר כאן, למה ירא לבבו להידבק ברע? למה האדם צריך להידבק דווקא באופן הזה, הייתי אומר, ב, ביישום, בצורה הזאת שבה טוב נגלה, יחליפנו ויאמיר אותו רע בטוב הגנוז בתוכו, מתאי אותו שהוא חיה חיים. מה הקשר אותו טוב גנוז, אותו טוב עצמי, שהוא המחיה גם את הרע, ומה הכוונה, או איך האדם, מה פירוש הדבר שהוא נדבק באותו טוב שגנוז בתוכו ושמחיה אותו. את זה הוא מציג דרך שאלות, וזאת נקודה גם כן מאוד מעניינת, בכל אשר לפני השכילו, בכל דרכיך ידעהו, כן? שוב, זה דבר שנמצא גם כאצל הבעל שם טוב, בכל דרכיך ידעהו, שבכל דבר ודבר האדם יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, בכל מה שהוא עושה. ואיך הוא יודע אותו בכל דרכיו? בכך שהוא מציג שאלות, ושתי השאלות הללו הן גם כן מעניינות, הן מופייניות. השאלה הראשונה, מה זה? ועל מה זה? כי יקרא השם לפניו, זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה, ומי ברא אל? זאת השאלה השנייה. מה השאלות הללו הן באיזשהו מקום גורמות לו לאדם שיחשף בפניו, שהוא יוכל איכשהו להבחין בטוב, הגנוז, גם אם הוא גנוז בתוך הרע. שתי השאלות, מה זה ועל מה זה כי יקרא השם לפניי, לפניו, ומי ברא אל? מה טבעם של השאלות האלה? למה דרך השאלות הללו אדם יכול להיגנז איכשהו להידבק או נחשף בפניו הטוב שגנוז גם באותו רע? כאן יש נקודה שבאמת נקודה מאוד עדינה, ננסו להסביר את זה. השאלות הללו הן בעצם שאלות של התפלאות, של השתוממות, של איזושהי פליאה. זאת איננה סתם שאלה מי ברא אלה, או על מה זה ועל מה זה, אלא גם הייתי אומר, הניגון עצמו של השאלות, הוא כבר מה זה ועל מה זה תקרא השם לפניי. אבל יש כאן איזושהי תמיהה, יש כאן השתאות, או מי ברא אלה. מה בעצם פשרה של אותה השתאות? מה הפירוש הדבר שאדם לפתע ככה תופס את עצמו ושואל אותו, ושואל את עצמו מה זה ועל מה זה? מה הקשר לדבר הזה? או מה הפשרה של השאלה השנייה, מי ברא אלה? השאלה שהיא בעצם שאלה של, כפי שאמרתי, של התפלמות, של השתוממות. אפשר להלחין, הייתי אומר, בין שני מישורים של שאלות. המישור הראשון של השאלה היא על הדבר המסוים בעצמו, מה זה הדבר הזה, מה טיבו, למה הוא נמצא כאן וכן הלאה. אבל יש שאלה שהיא לא שואלת על הדבר המסוים עצמו, על השולחן, על הכיסא, על הבן אדם וכן הלאה, שהיא, שאלה מעין זו, היא באיזשהו מקום שאלה של הדבר כפי שהוא נמצא בתוך העולם. יש סיבות שגרמו לו לדבר הזה להיות כאן, לבוא לכאן, וכן הלאה וכן הלאה. כשאדם שואל את השאלה הוא יכול לשאול על הדברים כפי שהם נמצאים, למה הם נמצאים כאן, מהי הסיבה שהם נמצאים כאן וכו'. השאלה מה זה ועל מה זה כי יקרא השם לפניי, או השאלה מי ברא אלה, היא שאלה מסוג אחר. היא שואלת על עצם ישותם של הדברים. היא לא שואלת על היא לא יוצאת מתוך הנחה שהם נמצאים בעולם, ואז היא שואלת, אחרי שהם נמצאים בעולם, אז מה גרם להם לבוא כאן? הדבר הזה כבר מכניל אותם בתוך המערכת של העולם עצמו. השאלה, מי ברא אלה, או מה זה ועל מה זה תקרא שם לפניי, השאלה הזאת היא שאלה ששואלת, היא קודמת, היא שאלה ששואלת לא על הדבר כפי שהוא נמצא, אלא על עצם הימצאותו. מה זה בעצם הדבר הזה? למה הדברים נמצאים? הם היו יכולים גם שלא להימצא. אנחנו חיים בתוך העולם, אז אנחנו כבר רגילים בעולם, חיים בתוך ההרגלים שלנו, חיים בתוך המציאות. אנחנו לא, הדברים נראים בינינו כשגרתיים, כבנאליים, אין בהם התחדשות. הם בעצם מובנים מאליהם. השאלות הללו, מי ברא אלה, או מה זה ועל מה זה, היא שאלה שבעצם איננה תופסת את הדבר כמובן מאליו. העולם הוא לא מובן מאליו. זה שאנחנו נמצאים בתוך העולם, זה שאנחנו כאן יושבים, זה שאנחנו מדברים, זה שהבן אדם הזה קיים, זה שנפגשתי איתו וכו'. אתה יכול לנמק את זה בהרבה סיבות,
אבל בסופו של חשבון יש כאן, בכל דבר הייתי אומר, יש את עצם ישותו של הדבר. מעצם להימצאות, מעבר להימצאות הספציפית שלו, יש את עצם קיומו, את עצם ישותו. השאלה של מה זה ומה זה או מי ברא אלה, היא שאלת הישות עצמה של הדברים. מה טבעם? השאלה הזאת היא איננה באה ואומרת טוב, ישנם המון סיבות והמון דברים שקרו, אבל בסופו של חשבון, אחרי הכל, מה הדבר הזה אומר? מה טבעו? כשאתה שואל את השאלה באופן הזה, אז באיזשהו מקום אתה מחלץ את עצמך מתוך התחום של הסיבתיות המיידית שקיימת בעולם, ואתה מסתכל על הדברים מלמעלה, היו המון אפשרויות, היו דברים גם שלאוליות, ואתה שואל, מה בעצם אומרת העובדה של האפשרות הזאת, מה טבעה? מה זה ועל מה זה תקרא שם לפניי? יש המון סיבות, תקרא שם לפניי, זה יכול להיות גם סתם מקרה, אבל עליי לשאול מה זה אומר. כשאני שואל מה זה אומר, אני לא שואל למה זה קרה, אלא אני שואל על הדבר עצמו. אני אומר, יכול היה להיות ככה, יכול היה להיות אחרת, אבל בכל זאת, מה זה אומר? מה זה ועל מה זה? מה הפשר שיש בדבר הזה? מה המסר שיש בדבר הזה? כנ"ל השאלה מי ברא אלה. עצם ההתרכזות בזה שהשם ברא אלה, זה כבר נותן לנו איזו הערה אחרת של העולם. אז העולם הופך להיות, הייתי אומר, הופך להיות טעון בפלא. הוא הופך להיות איזשהו לא מובן מאליו. יש בו, כפי שאמרתי, התפלאות, יש בו השתאות. למעשה הדבר הזה מעביר אותנו לרובד אחר של המציאות. בדרך כלל אנחנו חיים במציאות בקליפה החיצונית שלה. אנחנו לא תופסים ולא חיים מתוך התחושה, מתוך המודעות, לעצם ההימצאות של המציאות. והשאלות הללו שכאן מנוסחות, מה זה דען הזה? מה קרה פתאום? מה טבעו של הדבר הזה? למה זה ככה? למה זה הרי היה יכול להיות אחרת? מי ברא אלה? וכולי. השאלות הללו הן למעשה שאלות שחושפות לנו את עצם הישות של הדברים, את עצם המציאות שלהם. אנחנו מגלים, להפתעתנו שלא להפתעתנו, שכל דבר מעבר לאופי המסוים שלו, לזה שהוא רע או שהוא טוב וכן הלאה, יש דבר שהוא קודם לכולם והוא מהותי הרבה יותר מהם, והוא בעצם הרבה יותר עצמי, שזה עצם הישות שלהם, עצם המציאות שלהם. זה נכון כלפי הרע כשם שזה נכון ביחס כלפי הטוב. וזה אותו טוב שגנות, שהוא מחיה, שהוא הופך את הדבר מעין ליש, הוא הופך אותו למציאות, הוא החיות שלו. החיות הזאת היא כאמור גנוזה בכל דבר שקיים בעולם. החיות הזאת נמצאת בעצם הימצאותו יותר על כן. החיות הזאת היא כאן הטוב הגדול הזה, הטוב העצמי, הטוב המהותי של הדבר. למה הדבר הזה הוא טוב מהותי? משום שעצם ההימצאות של הדברים היא לכשעצמה כבר טוב. היא טוב שהוא מעל ומעבר לאופן או לאופן הספציפי שבו הם קיימים. זהו אותו טוב שגנוז בכל דבר שהוא מחיה אותו, שהוא שמקורו בחיי החיים, שמקורו בצד האלוקי של המציאות. בסופו של חשבון, התענוג שיש לו לאדם, השמחה שיש לו לאדם, החיות שיש לו לאדם הדברים, היא נובעת למעשה מאותו טוב עצמי. היא נובעת הצד האלוקי שיש בדברים ושהוא ישנו בכל הדברים כולם. אם האדם מבין את הדבר הזה, אז הוא שוב, באותו מרסימות של קל וחומר, אז הוא ידבק, הוא יחפש את הישות עצמה של הדברים, שיהיה טוב הגנוז בהם, ולא ידבק בצד החיצוני שלהם, שהוא יכול להיות הצד הרע, הנמוך שלהם וכו'.
אולי הרב יכול להמחיש יותר.
מה אתה אומר?
אולי הרב יכול להמחיש יותר, אתה רואה, זה דוגמה. איך נראה את התפוח.
מה אתה אומר?
יותר מעשי, להגיד את הצורה יותר מעשית.
הקושי בהסבר, שאני מוכן להסביר את זה, הקושי בהסבר הזה הוא תמיד
כך שלמעשה אדם צריך לעבור כאן בצורת חשיבה אחרת, הייתי אומר אפילו לשפה אחרת. ואנחנו, קשה לנו להביא את עצמנו למישור הזה, משום שאנחנו רגילים תמיד לחשוב על הדברים דרך הסיבתיות החומרית שלהם ולא דרך דרך האופן הזה של עצם ישותם של הדברים כפי שאמרתי קודם. אבל אני יכול לנסות לתאר מסתכלויות כאלה, אבל בשביל שזה יאיר משהו, אז באיזשהו מקום האדם צריך להידלק בו משהו. הדבר הזה קשה מאוד, זאת אומרת, להעביר אותו. אני יכול לתאר כל מיני מחשבות, התבוננויות, שיכולות להביא את האדם לנקודה הזאת, וידליק בו את האור, או את ההבנה, את התובנה הזאת. אני אקח דוגמה, לא מתחום של הרע, מתחום אחר, אבל אתה מסתכל ומתבונן בילד קטן, בתינוק, אתה רואה את החן שיש בו, את הטוב שיש בו, את הייתי אומר, שמחת החיים שיש בו, את כל מה שאנחנו בעצם אוהבים בילדים קטנים. עכשיו, יכול להיות בן אדם ש... מסתכל על הדברים מבחוץ, טוב, באיזשהו מקום, אז יפרש את זה כאיזשהם תכונות פסיכולוגיות, כל מיני, יכול למצוא לעצמו כל מיני סיבות וכל מיני תחומים, למה הדבר הזה, למה הילד מתנהג ככה, ולמה זה מוצא חן בעינינו, ולמה אנחנו נמשכים בזה וכו' וכו'. כמובן, כתחום המגוון של האפשרויות של ההסבר, הוא רחב מאוד, יש המון אפשרויות להסביר את הדברים. אבל הוא יכול באיזשהו מקום לא לשאול את עצמו על הסיבות. יכול להיות שהסיבות נכונות, יכול להיות שהן לא נכונות. לא זה משנה, עובדה שהוא נותן כל מיני פסיכות, סיבות פסיכולוגיות וכו'. אז כן, הקדוש ברוך הוא ברא את זה כדי שאנחנו נדאג לילדים הקטנים, לכן הוא עשה אותם כל כך נחמדים, או מוסר אחר, הטבע עשה את זה וכו'. אבל אפשר למצוא, וישנם כל מיני הסדרים כאלה. אבל בסופו של חשבון הוא יכול, הייתי אומר, לשאול את עצמו מה זה ועל מה זה. כלומר, לא לשאול את עצמו מהם הסיבות, אלא לומר, יש דבר כזה בעולם. עכשיו, השאלה שהוא ישאל את עצמו, שאלה אחרת, עובדה שיש דבר כזה בעולם, עובדה שיש את החן הזה, שיש את הנחמדות הזאת, יש דבר כזה שקיים בעולם, בתוך העולם, בתוך ההוויה, בתוך המציאות שבה אנחנו חיים, יש את הדבר הזה. העובדה הזאת שאם אתה מסתכל על זה, לא בתחום, כפי שאמרתי, הספציפי, אלא על עצם הישות של הדבר, העובדתיות שיש את הדבר הזה, זה עצמו אומר משהו. עובדה שיש דבר כזה, שיש חן כזה, שיש יופי כזה, שיש טוב כזה, שיש איזה מין, הייתי אומר, אפילו תקווה כזאת או משהו כזה. העובדה הזאת לכשעצמה היא בעצם שייכת כבר למישור של הטוב הגנוז, למישור העצמי של הדברים, למישור שהוא עצם מציאותם. כאן אתה לא שואל על ההסבר. אתה אומר, היו המון אפשרויות במציאות. הקדוש ברוך הוא יכול היה להרגל את העולם בכל מיני צורות. העובדה שהוא ארגן את זה דווקא בצורה הזאת, העובדה הזאת היא עובדה רוויית משמעות, היא מלאה בתוכן, יש בה מסר מסוים. הנה, כאן אתה רואה באיזשהו מקום את התואר האלוקי, את החסד האלוקי, את ההתגלמות של התמימות וכו' וכו'. הדבר הזה הוא טוב גנוז, הוא באיזשהו מקום, הייתי אומר, לא הוכחה למציאות אלוקים, אלא כפי שמישהו אמר אחד מהחסידים, המציאות האלוקית עצמה שאתה רואה אותה במוחש. זאת אומרת, בזה יש משהו שהוא מעל ומעבר לתחום שאתה יכול להבין אותו מתוך העולם. יש בזה משהו אינסופי, יש בזה משהו אלוקי, יש בזה משהו מוחלט, משהו שמעביר אותנו מחוץ לתחום של החיים היומיומיים, הבנאליים, החורים שלנו, ונותן לנו איזושהי נגיעה למהותיות של החיים. זו דוגמה אחת.
האפשרות להגיע זה באמת נשאל את השאלה בצורה הזאת, בצורה כפי שאמרתי, שהיא באיזשהו מקום מקפיאה, איננה שואלת את השאלה של הסיבה המיידית, אלא היא שואלת את השאלה של עצם הדבר עצמו, וכך אפשר להסתכל על כל דבר שבמציאות, על הטוב ועל הרע. נזכרנו בזמנו דוגמה, שוב שהיא דוגמה מאוד בולטת, הדוגמה של המוות, כן? יש מוות בעולם, זאת עובדה. עכשיו אפשר למצוא לזה המון סיבות, אלה מסיבות פיזיולוגיות וכלה בסיבות פילוסופיות, נוסח הרמב״ם במורה נבוכים, טבעו של החומר שיחלה וכו' וכו'. זה לא אומר לנו בצד מסוים שום דבר. אבל אתה יכול לבוא ולומר מה זה ועל מה זה. עובדה שיש דבר כזה בעולם. מה טבעה של אותה עובדה? מה המובן שלה? האם היא אומרת לנו משהו? זה לא סותר את הסיבתיות, להפך. הסיבתיות המיידית, שנאמר שטבעו של החומר שהוא יהיה סופי וכו', הסיבתיות הזאת היא יכולה להמשיך ואתה יכול להמשיך ולהתמיד ולקבל אותה. זה לא מפריע. אבל העובדה שככה העולם מתארגן, העובדה שככה הסיבתיות באה לידי ביטוי, המוות הוא אומר משהו, עובדה שבאיזשהו מקום יש סוף לחיים. הדבר הזה, כפי שאמרתי, יש בו את עצם הישות של המוות. אז מעבר לפירוש, אז המוות נאמר נתפס אצלנו כדבר רע, אבל אתה יכול ללכת ולבחון באופן שעצם המציאות של הדבר היא, יש בה איזשהו טוב גנוס. בעצם הסיטואציה הזאת של הסופיות של הבן אדם וכו' וכו'. זה שוב הסתכלות שונה, הסתכלות שהיא שואלת על מה זה ועל מה זה יקרה של לפניי. מה הדבר הזה אומר? מה טיבו של הדבר הזה, כן? זה איזה מצב שבו אתה יכול לתפוס את הרגע ובאיזשהו מקום הייתי אומר לבודד אותו ממה שסביבו ולשאול מה טיבו של הרגע, מה עניינו. הנה אנחנו עכשיו כאן יושבים ולומדים כל מיני דברים. אז זה כמובן חלק ממערכת שלמה שקיימת בעולם, אבל עובדה שאנחנו לומדים כאן כל מיני דברים, העובדתיות הזאת, מעבר לתוכן, כן, אנחנו עוסקים כאן בעניינים של נצר, בעניינים של מהות, בעניינים של איזשהו מגע עם משהו יותר עמוק של המציאות וכו'. אז אתה יכול לשאול זה נכון או שזה לא נכון. יפה, זאת שאלה אחת, אבל עצם העובדה שאנחנו עוסקים בדבר הזה היא לכשעצמה לא קשורה לשאלה אם זה נכון וזה או לא נכון, והיא עצמה כבר מלמדת אותנו משהו על המציאות, על ההוויה, על החיים שקיימים בעולם. והדברים כפי שאמרתי, זה אותו טוב גנוז. הטוב הגנוז לא אפשר להחליף אותו בטוב הנגלה, זה שני דברים שונים לחלוטין. הטוב הנגלה זה הטוב שאנחנו רוצים כל מיני דברים ומקבלים אותם. הטוב הגנוז כאמור קשור לישות עצמה של הדברים, לעובדה שהם נמצאים, כפי שאמרתי, מעל ומעבר לאופן המסוים שבו הם נמצאים, ובסופו של חשבון מי שתואם מאותו טוב גנוז, אז הוא תואם טעם שהוא הרבה יותר טוב מכל דבר שבעולם. יותר מזה, בסופו של חשבון, התענוג האמיתי שיש לו לאדם, הסיפוק האמיתי שיש לו, הדבר שבאמת נותן לו משהו בחיים, שנותן לו משהו, הייתי אומר, שהחיים שלו הופכים להיות חיים שיש בהם, שאיזשהו מקום מצליח לפרק ממנו את השעמום ואת הבנליות היומיומית, הוא דווקא הדבקות באותו טוב גנוז. ואז, כפי שאומר כאן, למה ירד לבבו להידבק ברע, יחליפנו וימיר אותו רע, בטוב הגנוז בתוכו, מחיה אותו שהוא חיי החיים. בבקשה, כמו שהוא רוצה אולי להעיר משהו. טוב, אלה דברים מאוד עגינים, אני יודע, דווקא שבוע שעבר חלפה בלי מחשבה. קצת הבינו אותי, אבל אני חושב שגם כן תוכל להמחיש את הדבר הזה. חשבתי על בן אדם מסוים, והוא בן אדם ככה, איזה מין חצי איש ציבור כזה, כל הזמן מדבר, פועל וכו'. ושאלתי את עצמי מי זה בעצם הבן אדם הזה. מי זה? כשאני שואל מי זה הבן אדם הזה, אז ננסה להבין מה הטיבה של השאלה. מה פירוש מי זה הבן אדם הזה? יש כאן בן אדם, אנחנו בדרך כלל מקבלים את עובדת הימצאותו של הבן אדם כ... אבל אני יכול לשאול, מי זה הבן אדם הזה? מה זה? מה... אתה מסתכל עליו, מי הוא בעצם? כן? כפי שנאמר כאן, מי במעל. אז אתה רואה שהוא פועל באופן מאוד... באופן מאוד פונקציונלי. הוא תמיד יודע איך להגיד ומה לדבר, וכל דבר הוא כבר יודע מראש, הוא נתון באיזושהי מערכת, הוא יודע מה התגובות שמתחייבות מכוח המערכת ומכוח היותו חלק מאותו מערכת. הוא נושא תפקיד, לבש פרק, יש לו תפקיד, ואז הוא בעצם חלק מהתפקיד, הוא התפקיד, הוא מזוהה לחלוטין עם התפקיד שלו. הוא כבר יודע מה להגיד לך, מראש אתה גם יכול לדעת מה הוא יגיד לך. עכשיו, בני אדם הם טיפשים, במובן הזה שהם אף פעם לא יודעים מראש, אבל אם אתה קצת שם לב, אומר את אותו דבר כל הזמן, אז כל פעם על משהו אחר, בתחום אחר, במילים אחרות, אבל בסך הכל, אם אתה קצת שם לב, ועוד בני אדם הם לא שמים לב, אז זאת אותה מנגינה עצמה. עכשיו, שאלתי את עצמי, ואיך הוא בבית, למשל? האם גם בבית הוא משחק את אותו תפקיד? או שאולי בבית יש משהו אחר? האם גם בבית הוא משחק את התפקיד של האבא לילדים, אותו תפקיד שהוא מטיף אותו גם לאחרים, שהוא צריך להיות אבא וכו' וכו', או שאולי זה משהו אחר? ואז לגבי אותו בן אדם ספציפי, לא כולם כאלה, בעצם הגעתי למסקנה, זה ישמע לכם קצת מצחיק שאין בכלל בן אדם כזה. זה הזכיר את הביטוי של אבן נחמן, ככה אוהב להתבטא, הרבה פעמים, אין הקיסר בכלל, אין כלל קיסר. כך הוא כותב באחד הסיפורים שלו. מה פירוש שאין כלל קיסר? אין בן אדם כזה. מה פירוש בן אדם כזה? הוא משחק תפקיד, הוא שייך למערכת, הוא איזה מין רובוט שפועל, אבל האם יש כאן, האם אבא של הילדים שלו במובן שיש כאן איזה אינטימיות, שיש כאן איזשהו מישהו? אין כאן מישהו, יש כאן רק משהו. אם ננסח את זה ככה. וזה מה שאנחנו מתכוון, עכשיו שתבינו, אני לא מתכוון כמטאפורה. מה שאני אומר עכשיו, זה לא מטאפורה, זה לא ציון. אני מתכוון כפשוטו, אין בן אדם כזה. תחפש אותו, תנסה איכשהו להוריד אותו מהלבושים, אז תגלה חלל פנוי, תגלה שם איזה מין ריקנות כזאת, כן? יש כל מיני סיפורים כאלה, זה גם כן מעניין ככה, כל הדימויים, סיפורים יותר ככה פנטסטיים. זה הזכיר לי ממש, לא זוכר כבר את השם, יש סיפור ככה, באחד הספרים של טולקין, סיפורי הפנטזיה שלו. ואז אחת הדמויות שהוא מתאר, דמויות של רשע כאלה, שזה מין דמויות כאלה שברגע שאתה מצליח לנפץ את שכבת הברזל שעוטפת אותה, הם ככה יצורים מברזל, וברגע שאתה מצליח איכשהו לנפץ את השכבה של הברזל, פתאום יוצא עשן כזה. בפנים אין שום דבר, רק עשן. וזה, אני חושב, ממש מתעלה לכלל איזשהו מיתוס, שבן אדם, אני חושב שזה גם הפשט בחזרת שרשעים מחייהם קרויים מתים. זאת אומרת, אין עשן. הוא פועל, אבל אין כאן מישהו שפועל. אם היה מישהו שפועל, אז הוא לא היה מסוגל להיות רשע. עצם זה שיש כאן רשע, העובדה הזאת עצמה אומרת שאין כאן מישהו. במקום שיש מישהו, אז אין רשע. הזכרתי את זה, אני חושב, בזמנו. חשבתי, אני קצת מתגלגל כאן באופן אסוציאטיבי, אבל טוב, אני כאן כך כדאי גם כאן בלמיד. הזכרתי את זה פעם באחד השיעורים, שאחד הדברים שהדהימו אותי, קראתי פעם ספר על טרבלינקה, ספר של יצחק הרב, ואז הוא מתאר את הדמויות שם, את הסתנים שהלכו שם, מפקד המחנה, הסגן שלו, דמויות סתניות. ומה שהכי הרבה, הייתי אומר, זיעזע אותי, זאת העובדה שבעצם הם היו בני אדם רגילים. אחד היה טכנאי באיזשהו מקום, מכונאי או משהו כזה. זאת אומרת שלולי המלחמה, לולי הסיטואציה שהם נקלעו לתוכה, יש להניח שהם היו חיים את חייהם כאזרחים מן השורה, דואגים למשפחתם וכו' וכו'. ובכל זאת, הנה הם הגיעו לרשע שעוד לא היה כמו, כן? שגם השטן לא ברא כמו. איך, ממה זה קורה? זה אומר, זאת אומרת, איך הם יכלו לנהוג ברשע כזה כלפי היהודים? פשוט משום שהם לא ראו בהם בני אדם. זאת אומרת, לא היה כאן מישהו לא עמד לפניי מישהו וגם אני לא הופעתי לפניו כמישהו. שאותה חיה, למשל את המדהים שלה, הפסיקה להיות מישהו. היא הפכה להיות מדהים, תפקיד, ולא עמדו לפניה מי שהם, כמו שלהבדיל, מישהו הורג זבוב, לא מרגיש שהוא עושה כאן משהו בכלל, משום שלא תופס את הזבוב, הזבוב הוא משהו, ולא, אין בו שום חיות אלוקית, לפחות ככה אנחנו תופסים אותו, אין בו שום זיק של מציאות. ככה בעצם, או באופן הזה, אני אומר באופן מאוד כללי, הוא בעצם תופס את היהודים, זה לא כל כך פשוט, משום ש... כן, גם השטן לא יכול להיות אדיש לגמרי למה שהוא עושה. אבל זאת הנקודה, כפי שאמרתי, רציתי קצת להמחיש את הביטוי של רשעים בחייהם קרויים מתים.
וזה דבר, זה לא דבר סבא.
רק סליחה, אני אסיים. אותו בן אדם לא נמצא. כפשוטו, לא כמטאפורה, לא כציור, אין בן אדם כזה. הוא מדבר אליך, אבל הוא לא מדבר אליך מתוך איזשהו אינטימיות, מתוך מישהו שמדבר אליך. הוא מדבר אליך מתוך אותה מערכת, מתוך אותו, הייתי אומר, תכנות שתכנתו אותו, שהוא תכנת את עצמו. אבל אין כאן מישהו, אין כאן את אותם רחמים, אין כאן את אותה אינטימיות, אין כאן את אותה בהות, אין כאן את אותו דבר שהוא קורא כאן של מי ברעל. האינטימיות הזאת, כשאדם נפגש איתה, כשהוא לא מתנכר אליה, היא בעצם האלוקים שיש בדבר. והאלוקי הזה, הוא נמצא בסופו של חשבון בכל דבר שבעולם. אין דבר שאין בו את אותה חיות, שאין בו את אותה אינטימיות. בעצם היותו, בעצם מציאותו. וכשאדם נפגש בדבר הזה, אז הוא יודע שמעל ומעבר לכל הדברים, הדבר הזה מבחינת איכותו, מבחינת משמעותו, הוא הרבה יותר חשוב, הרבה יותר, ובעצם אין כלל להשוות את אותו טוב גנוז שנמצא כאמור במישור שונה לחלוטין מאשר הטוב החיצוני. וזה באמת הדבר שאנחנו צריכים להידבק בו. זה הדבר שאנחנו צריכים לחבר את עצמנו, זה בסופו של חשבון מה שהופך אותנו לאנושיים, מה שהופך אותנו לאלוקים, ובסופו של חשבון זה הטוב החסד האמיתי שנמצא במציאות. בבקשה, מה רצית
לדבר? לא, רק בדוגמה שהרוב אמר קודם, לא הבנתי...
מה? לא הבנתי מה? למה אין הקיסר כלל?
לא, בדוגמה שהרוב אמר, שהם לא רואו את זה לפניהם כישות כמציאות.
מה אתה אומר?
בדוגמה שהרוב אמר, שהם לא רואו את היהודים כאיזה ישות, כאיזה מציאות. אבל אני הבנתי באמת שהרוב רצה לתאר את הצד ההפוך, שהם עצמם בעצם היו רק פונקציה ולא...
אני חושב שזה היה בצד מסוים, אז הוא לא התייחס ליהודי כבן אדם. מה זה להתייחס כבן אדם? בן אדם זה לא ספר, בן אדם זה משהו אנושי. זה דבר, צריך מאוד להגדיר את זה. לתפוס בן אדם זה, כמו לא, זה לא כמו לתפוס ספר. בן אדם הוא לא ספר משוכלל יותר. בן אדם זה משהו שונה לחלוטין. והצורה שבה אתה תופס אותו, אתה גם תופס אותו, אתה לא יכול לתפוס אותו כאובייקט. יש באדם את אותו משהו שחומק תמיד מהיכולת לתפוס אותו כאובייקט. זה מה שקראתי מקודם, אינטימיות. וזה אתה תופס דווקא דרך האינטימיות, והוא החיות שלו, הוא הישות שלו, הוא עצם מציאותו. ואם אדם אין לו מגע עם המישור הזה של המציאות, אז הוא הופך להיות באמת בן אדם אכזרי. וזה אמור גם ביחס לעצמו. זאת אומרת, הוא כרגע נמצא במדים, כי הוא נמצא במדים, הוא לא קיים, ומה שלפניו לא קיים, קיימת רק המערכת שהוא נמצא בתוכה. ובצד מסוים יש בני אדם, כמה שזה נמצא... זאת הייתה בשבילי ממש הערה, בעצם התפיסה הזאת, שאולי הבן אדם הזה בכלל לא נמצא. זאת אומרת, מה קורה שהוא לא נמצא? יש כאן תודעה שפועלת, אבל אין את מה שעומד בבסיס של התודעה. ומבחינה זאת זה באמת דומה לאותו דימוי של לבוש כזה, לבוש בדרך כלל מאוד קשוח, שאם אתה מפצח אותו, אז פתאום יוצא לך אשם, הכל מתנדף, פתאום כל הריקנות של הדבר היא נחשפת לעין, וכל היכולת שלה לשמור על עצמה זה דווקא הקשיחות החיצונית שלה. בבקשה, אני שואל את זה לעיר, מה?
אבל
בכל חדר
גם בעצם
שלהם
נמנה
את המשריטות. טוב, ברור שלא התכוונתי, הצלתי את הדברים. לא התכוונתי לומר שבן אדם הזה לא קיים, או משהו כזה. זאת אומרת, בפוטנציה, ודאי שהוא קיים, ודאי, נו, התכוונתי רק, כן? לא, לא, אם הוא רשע מוחלט, אז באמת הוא לא קיים, אבל לא, לא חושב שיש רשע מוחלט. זה כמובן גם עניין יחסי, לא תמיד קיים אצל האדם הצד האנושי. ויותר מזה, הטיפוס הכי קשוח, הרשע הכי גדול, עד שאתה מגיע לנקודה הרכה שלו, האינטימיות שלו זה רק שאלה של כמה קליפות אתה מקלף. אבל יש איזו נקודה שאתה תגיע אליו, זה יכול להיות דרך שאתה מזכיר לו את האמא שלו, לפני זה מתגלה באופן מאוד ילדותי כזה, שמתחיל פתאום לפגוע לך או משהו כזה, זה רק שאלה של יכולת החדירה שמעבר לקליפה הזאת, והרבה פעמים אתה מתגלה גם מהפתעתך, שאותו טיפוס קשוח הוא לגמרי לא קשוח, זאת אומרת, יש לו תמיד את הנקודות הרכות שלו וגם האמיתיות שלו. טוב, קצת הרחבתי את הדברים, אבל מכל מקום, זהו אותו טוב גנוז שמחיה אותו שהוא חיה חיה, הוא בעצם נותן לחיים את... את מקומם, את עניינם, את טבעם. ובזה נפש אדוניו ישיב לבעליו. כלומר, נפש אדוניו, יש כאן איזה מצב שהאדם כביכול יש לו את החירות. החירות של האדם היא להחזיר את הדברים במקורם לאלוקים. נפש אדוניו, אדוניו והקדוש ברוך הוא, ישיב לבעליו שזה הקדוש ברוך הוא. ורוציא יקר מזולל להקריב קורבן להוויה. יש כאן איזה אלמנט של קורבן, שאחר כך הוא מתבלט הרבה יותר. אישי ריח מכרח, נחקור לפניו שאמר ונעשה רצונו. כי רצונו, בבריאת העולם היה דווקא בגשמי, שיהיה אישי ריח מכרח להשם. הוא דורש כאן אישי, לשון אישה, שהוא במקום הנוקבה והפלפות, וזה שאמר, ונעשה רצונו, פירוש שאמר עשרה מאמרות בשמי של השבועות הגשמיים וכזה, אבל תכן, נעשה רצונו, מלא הארץ לאחרים וכו'. זאת אומרת, כל התהליך של הבריאה הוא תהליך שמתפרש כאן דווקא כירידה צורך עלייה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצונו דווקא בעולם הגשמי, בכדי שהאדם יעלה, האדם מכוח החירות והבחירה שלו, יעלה את אותו גשמי חזרה למקורו האלוקי. זה בעצם הקורבן. הקורבן עניינו שהאדם לוקח את אותו גשמי ולמעשה מבטל אותו בזה שהוא מחזיר אותו למקורו. מבטל את מציאותו, את יומר הפרטית, האישית הסופית, ומחזיר אותו למקורו האלוקי. זה כאמור גם כן איזושהי תובנה כללית בחסידות, שכל התפקיד של הבריאה של העולם היא להעלות את הגשמי לרוחני. מה הפירוש להעלות את הגשמי לרוחני? להעלות את הגשמי לרוחני בהקשר שבו אנחנו שראינו קודם, פירושו, כפי שהזכרתי קודם, לא להסתכל על הדברים רק בצד החומרי שלהם, כפי שהם קיימים במציאות, אלא לתפוס אותם בעצם הישות ישותם, שזאת היא כאמור חיותם, שמחיה אותם חיי החיים הקדוש ברוך הוא. אני אולי אדלג קצת בשביל... כשאני מדבר כאן, יש כאן נקודה מאוד חזקה, אז אני אדלג אולי אחר כך נחזור, לפי מה ש... לפי מידת ההספק שלנו, אבל אני אדלה כאן כשהוא מתאר, אני מדבר כאן את העניין של הקורבן. העניין של הקורבן הוא מופיע כאן בצורה מאוד חריפה, יש כאן תיאור מאוד חזק, מאוד חריף של העניין של ההקרבה של הקורבן, שהיא רק, או היא הדרך היחידה להעלות את הדברים לשורשם. אני קורא בדף השני, מקווה שתקחו לכם בדף הצילומים מהאותיות הקטנות בהתחלה, בעמודה הראשונה.